ננבל שאנחנו בפרק נון וב. ואם טעיתי, אם שגיתי, איתי תלון משוגתי. ובכן, כן, במהדורה של הרב קפר זה בעמוד פחת. דע. כי הדימוי הוא יחס מסוים בין שני דברים. אתם זוכרים שהרמב״ם כשהסביר מהם התארים המותרים כלפי השם, בעצם שלל כל תואר חיובי. טוב. לא הגדרת העצמות ולא הגדרת המקרה או מקצת העצם וכדומה. נכון? זוכרים את זה? טוב. הוא גם דן בשאלה האם מותר לייחס לבורא תואר יחס. ואז הוא אומר שגם זה לא נכון, אבל הלשון מקלה בזה וזה בסדר. כי אין אצל המייחס תואר כזה מחשבה של הגשמת הבורא, למרות שזה מתחייב מסגנונו. והתואר החמישי, שהוא כן, הסוג החמישי של התארים שהרמב״ם כן מתיר, זה תארי הפעולות. דוחים את כל זה? משהו לא ברור במה שאני אומר? כן, בבקשה. מה לא ברור? תוארי הפעולות, למשל, שהשם, אני יודע, ברא את העולם. זה מותר להגיד את זה. כן? מה? עושה שלום ברומיו. תוארי פעולות, בסדר? עכשיו, יש לנו שאלה לגבי המושג דימוי. האם, אגב, אני מקווה שבאמת כל מה שאני אומר ברור, מי שזה לא ברור לו, לפי ההלכה, מי שמשהו שאומר הרב לא ברור, לא שואל, עובר עבירה. זאת העזרה האחרונה. הכל ברור? טוב, בסדר. עכשיו מאוד נראה כמה עבריינים יש כאן. תסביר מה דיברתי.
זה אסור להגיד שום דבר, להגדיר את השם בשום עצם כלשהו,
אלא
רק
את הדקה הפעולות שלו. יפה, מצוין. טוב, מה אני אמרתי?
גם כל עד, כאילו, הגדרות שלך זה ראש לילה.
טוב, בסדר, יאללה. יצאתם בסדר. טוב, אז עכשיו המושג דימוי, הרי הנביאים אמרו אל מי תדמיוני ואשווה, יאמר קדוש, נכון? שאי אפשר לדמות את הקדוש ברוך הוא שום דימוי. גם בשיר הכבוד המיוחס לרבי שמואל החסיד, אביו של רבי יהודה החסיד, נאמר דימו אותך ולא כפי ישך. זאת אומרת שאי אפשר לתת דימוי לבורא. מה המשמעות של דימוי? דימוי זה סוג של יחס. כן? דע כי הדימוי הוא יחס מסוים בין שני דברים. והוא כבר אמר לנו הרמב״ם שתארי היחס נמנעים כלפי הבורא. נכון?
טוב.
וכל שני דברים שלא ישוער ביניהם יחס, כך לא יצטייר ביניהם דימוי. וכן, כל שאין ביניהם דימוי, אין יחס ביניהם. עד כאן ברור? המשל בכך. שאין לומר, החום הזה דומה למראה הזה. למשל, על טמפרטורה, אי אפשר להגיד שהיא ירוקה. נכון? טמפרטורה איננה ירוקה. כי טמפרטורה זה שייך לחום ולקור, ואפשר, ואילו ירוק זה שייך למראה. מה שבטעות קוראים בעברית של ימינו, צבע. בסדר? אז המשל בכך שאין לומר החום הזה דומה למראה הזה, ולא הקול הזה דומה למתיקות הזו. וזה דבר מובן מאליו. נכון שבשפה השירית כן עושים דברים כאלה. כל מתוק וכל מר. אבל זה רק המשלה. זה לא תיאור המציאות האובייקטיבית. וכיוון שהיחס בינינו לבינו יתעלה מסולק, כלומר בינו ובין כל שזולתו, נתחלק, נתחייב גם סילוק דימוי. ודע, שכל שני דברים שהם תחת מין אחד, כלומר שתהיה מהותם יחד אחת, אלא שהם שונים בגודל ובקוטן או בחוזק ובחולשה או בכיוצא בכך, הרי הם יחד דומים בהחלט, ואף על פי שהם שונים באופן שוני זה. המשל בכך שהחרדל וגלגל הכוכבים הקבועים דומים בשלושת הממדים. מה זה חרדל? זה, כן, זה גרגיר קטן. כן? מי שפעם יחזיק גרגיר של חרדל יודע שזה קטן מאוד. ואילו גלגל הכוכבים הקבועים, לפי מה שדימו אז האסטרונומים, שיש כמין ספירה מקיפה את העולם שבתוכה קבועים הכוכבים, אז יש דמיון בין החרדל לבין הגלגל המקיף. למה? שניהם תלת ממדיים. כן? זה תלת ממדי וזה תלת ממדי. המשל בכך שהחרדל וגלגל הכוכבים הקבועים דומים בשלושת הממדים. ואף על פי שזה בתכלית הגודל וזה בתכלית הקוטן. עניין מציאות הממדים בהן אחד. וכן, הדונג המותח בחום השמש וביסוד האש דומים בחום. ואף על פי שאותו החום בתכלית החוזק, והחום הזה בתכלית החולשה. אלא שעניין התגלות האיכות הזו בהם, כלומר החימום, יחד שווה. וכן, אז זה דברים מובנים, כן? כלומר, אם אני אומר מרחב, איכות, אלה הם דברים שיכולים להיות שווים בדברים רחוקים מאוד זה מזה. אבל סך הכל זה דומה. כלומר, ייתכן שבעיני חייזר שנמצא בגלקסיה רחוקה, עבורו כל גלגל הכוכבים הקרובים, אם זה דבר כזה, זה נראה לו כמו גרגיר חרדל. נכון? כמו שאנחנו רואים גם גלקסיות רחוקות כדמות נקודה בלתי מורגשת. וכך היה ראוי שיבין מישהו בדעה שיש שם תארים עצמיים יתואר בהם הבורא, כן? כלומר, הדעה שהרמב"ם מתנגד לה, לומר שיש לבורא תארים חיוביים, והם שהוא מצוי וחי ויכול ויודע ורוצה, שאין אותם העניינים מתייחסים אליו ואלינו בעניין אחד, ויהיה השוני בין אותם התארים ובין תארינו ביותר גדול וביותר שלם וביותר תמידי וביותר יציב, עד שתהיה מציאותו יותר יציבה ממציאותנו וחייו יותר תמידי מחיינו ויכולתו יותר גדולה מיכולתנו וידיעתו יותר שלמה מידיעתנו, ורצונו יותר נעלה מרצוננו, והגדרה אחת כולל שני העניינים, כפי שמדמים אלה, אין דבר כן כלל. כלומר, תגיד שהקדוש ברוך הוא, כן, יש לו חיים, רק שהחיים שלו הרבה הרבה יותר חיים מהחיים שלנו. מה עשית? זה כמו היחס בין גרגיר החרדל לבין הגלגל של הכוכבים. כפי שמדמים אלה, אין הדבר כן כלל, כי המושג יותר מה, אינו נאמר אלא, יותר מי צריך, אינו נאמר אלא בין שני בין דברים שיאמר עליהם אותו העניין, פחות או יותר. וכיוון שהדבר כן, נתחייב הדימוי. ולפי שיטתם שהם סוברים שיש שם תארים עצמיים, הרי כשם שחיובי שתהיה עצמותו יתעלה בלתי דומה לשאר העצמים, כך היה ראוי שיהיו התאריו העצמיים כפי שהם חושבים בלתי דומים לשאר התארים, ואין הגדרה אחת כוללתם, ולא כן עשו, אלא חושבים כי הגדרה אחת כוללתם ושאין דמיון ביניהם. אז זה פה סתירה פנימית, כן. הרמב״ם שולל כל תואר חיובי שהוא. זה השאלה, איך בכלל אנחנו מרשים לעצמנו לומר את זה? כן, האל הגדול, הגיבור והנורא. לפי הרמב״ם, זה צורך התפילה. זה לא צורך ההגדרה האובייקטיבית. זאת אומרת, כשאתה מתפלל, אתה לא מתרגש. בסדר, כשאתה מתפלל, אתה חי את חיי הרגש. כשאתה לומד, אתה מפעיל את חיי השכל. לכן אמרו חכמים, זמן תפילה לחוד וזמן תורה לחוד. כי אם אני מתייחס אל החוויות ולביטויים שאני משתמש בהם בתפילה כאמת שכלית, אני עובד עבודה זרה. נכון? מה שאני אומר, אל מלך יושב על כיסא רחמים. זה כפירה והפיקורסות לומר את זה. השם יושב על כיסא, יש לו מרחב, יש לו גוף, יש לו כיסאות, זה דבר זה. אלא מה? זו השפה של החיים הרגשיים. אז יש שפה של התפילה, אבל היא לא באה לתאר מציאות אובייקטיבית. זה מה שמתכוון הרמב״ם לפחות. כן?
איך חזל הפירו
למה חזל התירו? כי זאת השפה של החיים הרגשיים. כלומר, השפה הרגשית, יש לה ביטויים משלה. למשל, אל מלך יושב על כיסא רחמים. זה דבר שהוא, אם אתה לוקח אותו כאמת שכלית, הוא אפיקורסות גמורה. איך אפשר להגיד, הקדוש ברוך הוא שהוא יושב על כיסא? רק לגוף יש ישיבה על כיסא, הקדוש ברוך הוא לא גוף, לא דמות הגוף. אז מי יתיר לנו את זה? אלא שזו השפה של החיים הרגשיים. ולכן אמרו חכמים, זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. זה בזמן שאדם לומד תורה, הוא לא מתפלל. כי אי אפשר להתפלל את מה שאני לומד, ואי אפשר ללמוד את מה שאני מתפלל. מה? כלומר, הספרים על התפילה לא נלמדים בזמן התפילה, אם שמת לב. הם נלמדים מחוץ לזמן של התפילה, שיעור על התפילה וכדומה. מדוע? כן, ואז אתה לומד מה המשמעות של המילה גדול בשפה הרגשית. אבל לא שהיא באה לתאר מציאות אובייקטיבית. בסדר? זה לפחות זו דעת הרמב״ם. בסדר. שלום לרב. מה הבעיה בהגשמה או הפשטה של מהות הבורא במחשבת האדם, מחשבות האדם? ככה אני רואה את הקדוש ברוך הוא, זה מה שהבורא עבורי, כמו ביטוי שגור, אחי, שאינו אמת, אלא מה שאני מחשיב אותך. אם כך, אין בעיה בכל ההגדרות. זה בדיוק מה שאני אמרתי. אם אתה אומר, זה מה שזה אומר לי, זה בסדר. אם אתה אומר שזאת המציאות, זה עבודה זרה. זה בדיוק מה שאמרנו. כן, פשוט מאוד. כן.
כל ביטוי זה בערבון מוגבל.
יפה, יפה. בול. בדיוק. עכשיו, כן. נכון. זה לא מתאר כיסא. אם אתה חושב שיש בגלל זה, לקדוש ברוך הוא יש כיסא, אז אתה כופר. נכון, זו השפה של הרגש. לפחות לפי הרמב״ם. כן. כן, דבר, דבר.
בן אדם אמור לנסות להתקדם וכן לתאר בדברים יותר אמיתיים, או שאפשר להישאר במצב הזה של ההגשמה כמו שאפשר?
הגשמה? חז וחלילה, אסור להישאר בהגשמה.
גם המחשבה שלו,
נגרם. שולחן ערוך. הלכות הכנה לתפילה. סימן צדיק ח'. ידמה שהוא עומד לפני מלך גדול. בסדר? זה השפה. זה מה שכתוב בשולחן ערוך. אז מותר? כן, מותר. מותר לבכות כמו שאתה רוצה, לפני מי שאתה תשכנע אותו על ידי בחייתך? כן. מותר. כל הדברים האלה ראויים. בתנאי אחד, שאתה לא עושה מהם פילוסופיה. זאת אומרת, זה השפה של התפילה. התפילה איננה אינטלקטואלית. התפילה היא רגשית. כן? עכשיו היה לי דיון על זה באינטרנט, בפורום אינטרנטי עם רבנים, האם מותר להוסיף כלי נגינה בתפילה? יש דיון שלם, כי הרפורמים עשו את זה, וקיצור, לא, בלי להיכנס לשאלה מי צודק ומי לא צודק, אבל אחד הטיעונים שם שהובאו על ידי אחד הרבנים הקפיץ אותי. הוא אמר, זה עלול להכניס יותר מדי רגש לתפילה. אז אמרתי, אבל זה התפילה. הכתוב זועק, שפחי כמה מים ליבך. אז ככל שתפילה יותר רגשית היא יותר טובה. ברור. בבקשה. זהו? כן, אתה רוצה להגיד משהו. כן.
יש לי קצת בעיה קצת עם המילה דימוי, כי יש לה שתי משמעויות קצת שונות.
כן.
אחת זה באמת דימוי שבן אדם רואה תמונה בעיניו כשהוא מרום וכו'. או רק לדמות את הרגש, איך הייתי מרגיש אם הייתי עומד, כשאני עומד מול מלך, בלי לראות את התמונה.
לא, דימוי פה, לפחות בפרק שאנחנו לומדים, לא קשור דווקא לתמונה. אלא כל דימוי שהוא. כן? כל דימוי שהוא. זה המטרה שפה של הרמב״ם. אתה איתי?
כן.
בסדר, אוקיי, אז אפשר להמשיך. כן. אז לכן הוא פה בא בביקורת חריפה נגד בעלי התארים החיוביים, שאם הם היו אומרים שהקדוש ברוך הוא נגיד חי או קיים או יכול, אבל לא כפי שאנחנו משתמשים, לא כמו שאנחנו מתכוונים במילים האלה, אז לפחות זה היה מרחיק אותם מן ההגשמה. אבל הם פה עשו דימוי, אומר הרמב״ם, אם כן אני מבקר אותם. הנה נתבהר למי שמבין עניין הדימוי, שאנו אומרים עליו יתעלב על כל שזולתו מצוי, כי אם בשיתוף בהחלט. שימו לב למשפט הטעון הזה. זה כמעט פצצת הליום, מה שכתוב כאן. אני שוב חוזר פה על המילים, לפחות לפי התרגום של הרב קפח, לא לכולם יש, אני יודע. הנה, נתבאר למי שמבין עניין הדימוי, שאין אנו אומרים עליו יתעלה ועל כל שזולתו מצוי, כי אם בשיתוף בהחלט. כלומר, אם אתה אומר, יש שמש, יש כיסא, יש אהבה, יש שנאה. המילה יש מקיפה את כל ארבעת הדוגמאות שהבאתי, ויכול להיות עוד הרבה דוגמאות, בהקפה אחת. אני תמיד מתכוון לאותו דבר כשאני אומר יש. זה סוג של קיום, של מציאות. אבל כשאני אומר יש אלוהים, אני מתכוון למשהו אחר לחלוטין. ולכן, אם אני חושב יש אלוהים, בדיוק כמו שאני חושב יש כיסא, לפי הרמב״ם אני טועה בהבנת האלוהות. ברור? על יסוד דברי הרמב״ם האלה, מסביר הרב קוק שהאתאיזם המודרני בא כתגובה של הנשמה נגד הקטנת האמונה. כלומר, אלה שאמרו אין אלוהים, כוונתם הפנימית, מסביר להם הרב קוק, היא לשלול את האמירה יש אלוהים מצד ילדותיותה או עבודה זרתה. עבודתה הזרה. בסדר. אז מה שהוא אומר כאן, אני חוזר פה למשפט, הנה נדבר למי שמבין עניין הדימוי, שלנו אומרים עליו יתעלה ועל כל שזולתו מצוי, כי אם בשיתוף בהחלט, וכן לא הונחו בסתם הידיעה, זה כמו שהשם יודע, והיכולת והרצון והחיים עליו יתעלה ועל כל בעל ידיעה ויכולת ורצון וחיים, כי אם בשיתוף בהחלט. כן, זאת אומרת, השם יודע, אני יודע, זה לא אותו הדבר בכלל. אשר אין שום דמיון ענייני ביניהם כלל. עד יסוד זה אגב, הרמב״ם מיישב את שאלת הידיעה והבחירה המפורסמת. איך יכול להיות שהשם יודע, והרי אני בעל בחירה חופשית? איך הוא יודע מה שיבחר? שאלה מפורסמת, נכון? שאלת הידיעה והבחירה. איך הרמב״ם מיישב את השאלה הזאת? גם בהלכות תשובה, גם בשמונה פרקים וגם במורי נבוכים בהמשך, שהמושג ידיעה באלוהות שונה מהמושג שלנו. ולכן אתה לא יכול לשאול שאלה כזאת. כן. ואל יעלה על דעתך שהם נאמרים בסיפוק. כי השמות הנאמרים בסיפוק הם השמות הנאמרים על שני דברים שיש ביניהם דמיון בעניין מסוים. ואותו העניין בהם מקרה, ואיננו המעמיד עצמות כל אחד מהם. ודברים הללו המיוחסים לא יתעלה, אין הם מקרים אצל אף אחד מבעלי העיון. והתארים הללו אשר לנו כולם מקרים לפי השקפת המותקה למין. ומי ייתן איפה וידעתי מאין בא הדימוי כדי שתכללה מגדרה אחת שאז יהיו נאמרים מתוך יקפדה כפי שחושבים. כן, כלומר, ברור שהמושגים, כשאתה אומר על שם מסופק בפילוסופיה הכוונה, שם שיכול לאמר גם על דבר אחד, גם על דבר שני מתוך יקפדה. למשל, כל מתוק. ברור שכל לא שייך שיהיה מתוק או מר. אבל בכל זאת אומרים כל מתוק, בגלל שמרגישים איזושהי נקודת נגיעה בין המתיקות שבלשון לבין המתיקות שבה נשמע. אבל לגבי האלוהות ודאי שזה לא שייך, לכן המותקה למין שייחסו תארים חיובים לקדוש ברוך הוא אינם יודעים מה שהם מדברים. הנה זו הוכחה חותכת, כי התארים הללו המיוחסים לו אין בין עניינם ועניין אלה הידועים אצלנו שיתוף כלל, ולא בשום אופן, ואין השיתוף כי אם בשם, לא יותר. וכיוון שהדבר כן, אין ראוי להיות בדעה שהם עניינים נוספים על העצמות, כן התארים הללו שהם נוספים על עצמותנו, בגלל שיש ביניהם שיתוף בשם. הנה עניין זה נעלה מאוד אצל היודעים, זוכרהו ודעהו כראוי לו. כדי שיהיה מעוטד למה שברצוני להבינך אותו. כלומר, אם הבנת את הנקודה הזאת, אתה תבין את הדברים שאני אומר בהמשך. יש פה שאלה. כוונת השאלה היא, מדוע בכלל לנסות להבין את האמת האובייקטיבית? זה אף פעם לא יגיע, כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם. אם כך, כל הלימוד של הרמב״ם מיותר. האם בסיום השיעור אני יבין יותר מיהו הקדוש ברוך הוא? יבין היה שר צבא. לא, היה מלך, כנעני. כן. מה? יבין, מלך חצור, כן. סיסרא היה שר הצבא של יבין. לכן אלוהים למה, האם בסיום השיעור אני יבין? הוא מתכוון אבין. אתה אומר שאתה מאשים אותו שמדבר בעברית של התשכונה, הוא לא חשוד.
לא, אני חושב שהוא צריך להגיד אבין.
ודאי צריך להגיד אבין, אבל אם הוא אמר יבין, כנראה שהוא השואל הוא חכם, הוא לא סתם שואל. טוב, אבל נגיד, בינתיים, לצורך הלימוד, אנחנו נקבל את הדעה שלך, שהוא מתכוון אני אבין. נאמר ככה, קודם כל, עצם זה שאתה מבחין בין מציאות אובייקטיבית לסובייקטיבית, זה אומר שהרמב״ם הצליח להחדיר משהו בעולם. כלומר, אנחנו לומדים מאיפה באו המושגים האלה שהם בסיס לשאלה שלך. דבר נוסף, ברור שככל שתדע לשלול יותר מן המציאות האובייקטיבית תארי חיוב, לפי דעת הרמב״ם אתה תהיה יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, אבל האמת היא שאת השאלה הזאת הוא שואל בצורה יותר מעמיקה בפרק נ"ט. אנחנו כעת בסיום פרק נ"ו. כשנגיע לפרק נ"ט אתה תראה ששאלתך היא משמעותית ביותר ונצטרך להתמודד איתה בצורה יותר מעמיקה. בסדר? אוקיי יוסי. ואל תכעס לגבי היבין אבין. זה כדי לתת קצת איזשהו מרחב נשימה להפיק קצת המתח הלימודי של השיעור. טוב. פרק נ"ז. בתארים. עמוק ממה שקדם. תסתכלו בתחילת פרק נ"ח לרגע. עמוק ממה שקדם. פרק נ"ט עוד יותר עמוק, למרות שהוא לא כותב את זה. בסדר? כלומר, בפרקים האלה כאן הרמב״ם נכנס יותר לעומק. ידוע. מה הדבר העמוק ביותר שהוא אמר בפרק הקודם? שהמושג מצוי הוא לא נכון ביחס לאלוהות. נכון? טוב. כך שאי אפשר להגיד שיש אלוהים. באותה מידה גם אי אפשר להגיד שאין אלוהים. בתארים עמוק ממה שקדם. ידוע. כי המציאות מקרה הוא שקרה לנמצא, ולפיכך היא עניין נוסף על מהות הנמצא. זהו הדבר הברור החיובי לכל מי שיש למציאותו סיבה, שמציאותו עניין נוסף על מהותו. אבל מה שאין סיבה למציאותו, והוא השם יתהדר ויתרומם לבדו, כי זהו עניין אומרנו עליו יתעלה שהוא מחויב המציאות, הרי מציאותו עצמותו ואמיתתו ועצמותו מציאותו, ואינו עצמות שקרה לה שנמצאת, שתהיה מציאותה עניין נוסף עליה. כיוון שהוא מחויב המציאות תמיד, לא מאורה עירה לו ולא מקרה קרה לו, נמצא איפה שהוא מצוי לו ולא ממציאות, וכן חי ולא בחיות, ויכול לא ביכולת, ויודע לא בידיעה. אלא הכל חוזר עניין אחד שאין בו ריבוי כמו שהתברר. עד כאן ברור? הלאה. וממה שצריך לדעת עוד, כי האחדות, מה? הכל ברור, נכון?
לא,
לא. לא? מה לא ברור?
כל המציאות.
טוב, אני צריך לחזור עוד פעם. אני קורא עוד פעם. תעצרו אותי ברגע שמשהו לא ברור. בתארים. הכוונה שהוא בא לדבר עכשיו על תוארי האלוהות, נכון? עד כאן ברור? עמוק, הכוונה שזה לא שטחי. ממה שקדם, הרבה יותר ממה שהיה בפרק לפני כן. עד כאן ברור? הלאה. ידוע. כלומר, ידוע זה כוונה שדבר הוא מפורסם. כי זה כמו ש. המציאות מקרה הוא שקרה לנמצא. כלומר, אם אני אומר על אולי נסביר את המושג מקרה. יש בפילוסופיה העתיקה, אמרו שבכל דבר יש עצם ומקרה. למשל, אני אביא דוגמה פשוטה שבפשוטות. זה שהשולחן הוא משטח ויש לו רגליים, זה דבר עצמותי לשולחן, בלי זה זה לא שולחן. כל שולחן זה משטח עם רגל אחת לפחות, באמצע או כמה רגליים. אבל יכול להיות שהשולחן הוא מעץ או מפלסטיק או משייש. יכול להיות שהוא אדום או שחור או לבן. כל הדברים האלה אינם עצמות השולחן, אלא הם מקרים בשולחן. כן? המקרה זה דבר שהוא לא מהותי להגדרת הדבר. בסדר? עכשיו, מה לגבי המושג מצוי? כשאני אומר על משהו שהוא מצוי, זה דבר שהוא עצמותי בו או מקרי בו? אז דת הרמב״ם היא כדת אבן סינה, בניגוד לדת אבן רושט, שהמציאות היא מקרה. למה? למשל, אני מצוי, אבל לפני 100 שנה לא הייתי פה. יוצא שמציאותי היא מקרית בי. בסדר?
כבודו גם מצוי וגם רצוי.
גם רצוי. אבל למדתי, תודה רבה, שאני גם מצוי וגם רצוי, שיש הפרש בין המצוי לרצוי, וזה הגימטריה כסף. כך אומר צביקה, המנכ״ל של מכון מאיר, שבין המצוי לרצוי יש הפרש של כסף. עכשיו, אז תביא לי כסף, נוכל להשלים. טוב, בכל מקרה, להגיד, אני משל עכשיו מצוי, אבל מציאותי איננה הכרחית, שהרי יכולתי גם לא להיוולד. יוצא לפי זה שמציאותי היא מקרית בי. טוב, האמירה הזאת היא לא פשוטה. כי אם אני אומר שהמציאות היא מקרית בי, סימן שהייתי קיים לפני קיומי, ושחל בי מקרה המציאות. שזה דבר לא מובן. במי חל המקרה של המציאות? זה כאילו מניח איזה מין קיום לפני הקיום. זה נשמע קצת אפלטוני. כן? זה מתאים לפילוסופיה של אפלטון, שיש איזה אידאות קיימות לפני המציאות וכו'. השאלה אם אריסטו, שהיה רחוק...
זה לא תכן דבר שלא קיים, שהיא מציאותית.
נכון, זה באמת השאלה, בדיוק.
שחלל את העולם, אין שום דבר בו.
נכון, אתה צודק. כלומר, מצד שני, אתה רואה שיש בגמרא, במסכת ראש השנה, נאמר שכל מעשה בראשית, לדעתן נבראו. אומר רש"י, שאל אותם אם רוצים להיברא, ואמרו הן. את מי הוא שאל? כן? זה כאילו מניח שלפני הבריאה יש איזה סוג של קדם קיום. אצילות, אם תרצו. שפתם שלהם קוראים. אצילות לפני בריאה. והדבר הזה באמת, כמו שאתה אומר, הוא רחוק מן השכל הרציונלי הרגיל. לכן באמת, אבן רושט, שיותר נאמן לאריסטו מאבן סינה, דוחה את זה. מה שאין כן הרמב״ם, שהוא כן סובר, כאבן סינה, שהמציאות היא דבר נוסף על עצמות הנמצא. אולי אני אסביר את זה קצת יותר. זה כנראה בא בגלל ההפרש בין השפות השמיות לבין השפות האירופאיות. בשפות השמיות, כשאומרים על משהו שהוא מצוי, זה משורש למצוא. כלומר, יש אבדה ברחוב, אף אחד לא ראה אותה. כן? זה משהו נפל בכפל של המדרכה, איפה שהמים זורמים, אף אחד לא שם לב. פתאום אני מגיע, אופס, מצאתי. אז זה הפך להיות מצוי, אבל זה היה קיים לפני שזה היה מצוי. וכך גם בשפה הערבית וגם בשפה העברית. לעומת זה ביוונית אין הבחנה כזאת. לכן אפשר לומר, הבעלי רקע שמי, יש להם יותר נטייה לקבל את הרעיון שמביא כאן הרמב״ם, שהמציאות היא מקרה קרה לנמצא, מאשר בעלי רקע אירופאי. בסדר? עכשיו, ידוע, אז אני חוזר פה לדברי הרמב״ם. ידוע כי המציאות מקרה הוא שקרה לנמצא, ולפיכך הוא עניין נוסף על מהות הנמצא. אז אם אני אומר על משהו שהוא מצוי, זה כאילו הפרדתי את זה לשני דברים. מה שהוא וזה שהוא מצוי. אומר הרמב״ם, כל זה נכון ביחס למציאות, לכל דבר שיש למציאותו סיבה. כלומר שהדבר הופיע על ידי סיבות. למשל, אני. איך הופעתי בעולם? על ידי ההורים שלי. אם ההורים שלי לא היו מביאים אותי לעולם, לא הייתי קיים. זאת אומרת, יש למציאותי סיבה. ולכן יש להבחין ביני לבין מציאותי. לעומת זה, הקדוש ברוך הוא, אין למציאותו סיבה. הוא שורש המציאות. הוא בעל המציאות הקיימת האבסולוטית. לכן אי אפשר להגיד שאצלו המציאות נוספת על עצמותו, אלא הוא מציאותו והוא עצמותו. בסדר? זה מובן יותר מה שאני אומר עכשיו? מה שמישהו לא הבין? אם כולם הבינו, אז נקרא את זה עכשיו ברמב״ם.
אבל מה זה על מהות הנמצא?
כן, יש המהות ויש המציאות. ככה הרמב״ם מבין. יש מהות הדבר, והמהות יכולה להיות מופשטת, בלתי מציאותית אפילו. למשל, יש ספר שאני רוצה לכתוב, הוא עוד לא קיים, אבל הוא עתיד להיות קיים. אז הוא קיים אצלי בראש, אבל במציאות הוא עוד לא הופיע, נכון? אז יש לו כבר מהות, אבל אין לו מציאות. זה מובן מה שאני מבחין כאן? זה. אז שוב אני חוזר פה למשפט. ידוע.
מה שבראש זה לא מציאות?
זה לא, זה לא, זה המציאות של מה שיש בראש, זה לא המציאות של הספר. אתה רוצה לטייל, אז הטיול כבר קיים אצלך בראש, אבל הטיול עוד לא נעשה. אין לו מציאות. בסדר? אז מה שכאן אומר הרמב״ם, ידוע כי המציאות מקרה הוא שקרה לנמצא, ולפיכך הוא עניין נוסף על מהות הנמצא. וזהו הדבר הברור, החיובי, לכל מה שיש למציאותו סיבה, שמציאותו עניין נוסף על מהותו. אבל מה שאין סיבה למציאותו, והוא, מי זה? מי שאין לו סיבה? הסיבה הראשונה, השם יתהדר ויתרומם לבדו. כי זהו עניין, אומרנו עליו יתעלה, שהוא מחויב המציאות, כלומר שאי אפשר שהוא לא יהיה. אז כשאומרים על הקדוש ברוך הוא שהוא מחויב המציאות, לפי הרמב"ם הכוונה שאין למציאותו סיבה. כן, מה זה מחויב? כלפי מי הוא חייב? הוא לא חייב כלפי אף אחד. אלא הכוונה שהוא מקור המציאות ולא מה שהוא גרם למציאותו. הרי מציאותו עצמותו ואמיתתו. ועצמותו מציאותו. ואינו עצמות שקרה לה שנמצאת. שתהיה מציאותה עניין נוסף עליה, כמו כל דבר אחר. כיוון שהוא מחויב המציאות תמיד. לא מאורה, ערה לו, ולא מקרה, קרה לו. כן? שבמקרה אלוהים פתאום נהיה קיים. לא, תמיד הוא היה קיים. מעל הזמן, מעל המינוחים האלה, נמצא איפה? שהוא מצוי, לא במציאות. מה זאת אומרת שהוא מצוי, לא במציאות? שכשאני אומר, כשאומר שהוא מצוי, זה לא במובן שאני תופס מה זה מציאות. אז בעצם כאילו לא אמרתי כלום. וכך חי לא בחיות. כן, לא על ידי חיות אני יכול להגיד שהוא חי. ויכול לא ביכולת, ויודע לא בידיעה. אלא הכל חוזר לעניין אחד, שאין בו ריבוי, כמו שהתבאר. זה גם מעניין מאוד שזה נמצא גם בספר הזוהר, ביטויים כאלה. אנט הוא חכים ולא בחוכמה ידיעה. אנט הוא מבין ולא בבינה ידיעה. נכון, זה בפתיחת אליהו, בתיקוני הזוהר, מופיע. כך שאנחנו רואים שגם אצל הפילוסופים הפשטנים, וגם אצל בעלי הקבלה, יש פגישה לפעמים במושגים, במונחים על כל פנים. מובן? טוב. וממה שצריך לדעת עוד. עכשיו זה יותר ברור? אפשר להמשיך? וואלה, יופי. וממה שצריך לדעת עוד. כי האחדות והריבוי מקרים נמצאים, שהראו לנמצא מחמת היותו הרבה או אחד, כבר נתבהר זה במה שאחרי הטבע. כלומר, כשם שאמרנו שהמושג מציאות זה מושג מקרי, כך אחדות או ריבוי זה דבר מקרי. זה מקרה בדבר, לא עצמותי בדבר. מובן? טוב. לכן אי אפשר להגיד על אלוהים שהוא אחד או שהוא הרבה. גם זה אי אפשר להגיד. מדוע? כי אחד והרבה הם מושגים שאצלנו מתפסים כמקרה נוסף על העצמות. אבל אצל הבורא הוא אחדותו והוא להבדיל ריבויו, ולכן אפשר להגיד עליו לא אחד ולא הרבה. מובן? טוב. אומרים, אבל זה בצחוק. בסדר? לפי הכלל הגדול, שכדי להגיד משהו בעניינים מטאפיזיים, צריך להיות עם חוש הומור. כי אם אתה לוקח את עצמך ברצינות, אתה נכנס להגדרות, לתיאולוגיה בעצם. ותיאולוגיה זה סוג של עבודה זרה, אם אנחנו מעמיקים בדבר.
אז מה צריך לחשוב בקריאת
שמה? מה צריך לחשוב בקריאת שמה? על ייחוד השם. שאנחנו מקיימים את המצווה, לדעת שהשם אחד. אבל מה זה אחד? אז זה הרמב״ם מסביר לך בהלכות יסודי התורה, שהוא אחד לא כאחדים המוכרים לנו. ובעצם שמה נאפס את המחשבה. זה אם אתה הולך לפי הפירוש של הרמב״ם לאחד. אתה יכול להגיד אחד בכל מיני מובנים אחרים, שגם הם מצילים מעבודה זרה. כמו שלמשל רש"י כותב, מה זה השם אחד? שהוא עתיד להיות נודע על ידי כל העמים. אין אחד דומה. או אתה יכול ללמוד כמו המקובלים, השם אחד שהוא מאחד את כל העולמות. יש הרבה משמעויות למילה אחד.
הם מפרש את זה כאחד
ספרה? אחד ספרה, כן, המוסלמים, ככה מסבירים. המוסלמים אומרים שהשם אחד, הכוונה שאין אחר שהוא אלוה. כלומר, מכל אלה שיכולים לטעון לאלוהות, יש רק אחד כזה.
אצלנו, מי שמפרש את הפסוק.
לא, זה לא ייתכן לפרש את זה ככה. כי הרי אחד, האחד הנספר זה לא האחד של הבורא. הרי האחד הנספר זה מכפלה של חצי. נכון? שתיים כפול, חצי כפול שניים זה שווה אחד. אז זה כבר ריבוי. האחד המתמטי. בסדר?
זה כמו שאנחנו אומרים ב-13 עיקרים, יחיד, אין יחידות כמו?
כן, זה אחד ואין יחיד כיחודו, כן, זה ביגדל. מה? אה, טוב, הניסוח הזה שבסוף הסידורים שם, בסוף שיש הרי בסידורים, שאלה מי כתב את זה, אף אחד לא יודע מי כתב את זה. אבל בסדר, זה אפשר להגיד את זה, כן. קראתו שזה לפי הרמב״ם, אבל זה לא לשונו של הרמב״ם כלל. טוב, אז איפה היינו? אז בואו נקרא שוב. וממה שצריך לדעת עוד, כי האחדות והריבוי, מקרים שיראו לנמצא מחמת היותו הרבה או אחד, כבר נתבאר זה במה שאחרי הטבע. מה זה אחרי הטבע? כן, המטאפיזיקה. כן, זה ספר המטאפיזיקה של אריסטו, וכאן הוא החליט לתרגם את זה מה שאחרי הטבע. האמת היא זה לא מדויק, רגילים לתרגם את זה מה שאחר הטבע, לא מה שאחרי. אז זה לא כך משנה. מטא זה מעבר. מעבר, כן? עכשיו, בימי הביניים, הרבנים היו כותבים מה שאחר. כן? הרב קפח החליט, אולי בהשפעת העברית המודרנית, להגיד מה שאחרי. טוב, וכשם שהמספר אינו עצם הנספרים, כן? כשאני אומר, אתה מספר שניים, זה לא הדבר שאני סופר. זה כאילו, זה הפשטה. כך אין האחדות עצם הדבר המיוחד. כי כל אלו מקרים מסוג הכמות המחולקת, המשיגה את הנמצאים המעוטדים לקבלת, כי אין המקרים הללו. אבל מחויב המציאות, מי זה? הקדוש ברוך הוא, הפשוט באמת, אשר לא תשיגיו הרכב הכלל, הרי כשם שמוכרש בו מקרה הריבוי, לא ייתכן שיש אלוהים רבים, זה ודאי כולם מבינים שזה לא יכול להיות. כך מוכרש בו מקרה האחדות. אפשר להגיד אליו שהוא אחד. כלומר שאין האחדות עניין נוסף על עצמותו, אלא הוא אחד, לא באחדות. כן, מה אתה אומר?
הרב, זה דווקא, מה שאני אומר, שבאמת אומרים להשם אחד, וכל המציאות היא אחד, ולא השם הוא מספר אחד,
זה אחת האפשרויות להסביר את זה. או שאתה מתכוון אל השם, אבל אתה מתכוון אחד, לא באחדות, כמו שהוא כותב בסוף השורה.
לא מספר אחד, אבל כל ההוויה זה אחד.
זה אפשרות אחת, אבל יש גם אפשרות אחרת. לפי הרמב״ם, להבין שאחד, הכוונה שאתה מדבר עליו עצמו, לא על ההוויה, אלא שהוא אחד ולא באחדות. לא כמו הפירוש שאתה יצאת פעמיים. נכון? הבנת שזה לא דעת הרמב״ם?
לא
בסדר, לא, כי אתה מפרש, כשאתה אומר שמשהו פעמיים, זה סימן שלא הבנת מה שעניתי. הרמב״ם סובר שהמושג אחדות כלפי הבורא שונה מהמושג אחדות כפי שאנחנו תופסים אותו, ולכן הוא גם לא נכון. כלומר, באופן אבסולוטי זה מושג שקרי. אבל, אם אתה מתכוון, הוא אחד, אבל לא במובן של האחדות אצלנו. כלומר, הוא אחד ולא באחדות. אז זה בסדר. כי אתה מודה שאתה לא מבין מה שאתה אומר. בסדר? שזה בעצם יחקר המכוון בדעת השם.
והמושג אחד, אתה אומר, האחד זה לא אותו דבר בכלל. זאת אומרת, הכל זה אחד, זה לא
השם. לא, אין מה להשוות בכלל. כן. כן, כן, ודאי, אני יודע מה זה האחד הזה. זה פיקציה. זאת אומרת, כשאתה, תראה, זה כמו שילד שאין לו מושג מה זה משוואה ריבועית. הוא בן שנתיים, והוא שואל אותך מה זה משוואה ריבועית. אז אתה תגיד לו, זה משהו שדומה למוזניים. זה נכון או לא? זה נכון, כי זה שווה זה, זה מוזניים. כן? ואז הוא חושב שהוא הבין. לא, אתה תגיד לו, לא, זה כמו מוזניים, אבל לא, אבל זה לא מוזניים. עכשיו הבנתי. הבנת מה שאמרתי? אז אותו דבר לגבי המושג של האחדות. כל זמן שאתה מדמה את האחדות למושגים של אחדות שיש לך, תהיה ההפשטה שבהם אשר תהיה, אתה טועה. בסדר? אבל ברגע שהבנת שאתה לא מבין, אז בעצם אמרת, זה שווה לשתיקה. לומר, מי שמבין את זה באמת, ואומר השם אחד, זה כאילו שתק. אז זה בסדר. אתה איתי? כן או לא? לא. אז מה לא הבנת במה שאני אמרתי? המספר אחד זה מושג שמשתמשים בו במתמטיקה, נכון? כן או לא? כמה שווה אחד במתמטיקה? זה, נכון? זה שווה A חלקי A, נכון? זאת אומרת, המושג אחד המתמטי איננו אחד באמת. הוא מורכב, בעצם זה סוג של, של שבר. נכון? זה שבר אלגברי. לכן, אתה לא יכול להגיד על האחדות האבסולוטית של הבורא, שהיא דומה לאחדות המתמטית. אמת או לא? קל וחומר שהוא אפשר להגיד עליו שהוא דומה לאחדות המכלילה, הכוללת. כמו שמשל גוף אחד שעשוי מהרבה איברים. זה ודאי אפשר להגיד חלילה וחס על הבורא, גם לא איברים רוחניים, נכון? אז מה כן אפשר להגיד עליו? מה התשובה לפי הרמב״ם? שום דבר, נכון? שום דבר. באופן אמיתי אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא שום דבר. אז למה אנחנו אומרים אחד? זה בגלל שאנחנו רוצים לסלק את עצמנו מהבנת האחד הרגילה. ואז בעצם אנחנו אחד ולא באחדות, ובעצם כוונתנו לומר שום דבר.
זה למה שאנחנו צריכים להגיד, שמשה רבנו כן כתב את האחד, או חלק מה...
זה בדיוק אותו דבר. אז לפי הרמב״ם, משה רבנו התכוון בדיוק למה שהרמב״ם כתב במורה נבוכים. הבנת? גם הוא לא יודע, נכון. ואז בעצם נשאלת השאלה שמופיעה בפרק נ"ט, אם משה רבנו לא יודע ואני לא יודע, אז מה ההבדל ביני לבין משה רבנו? נכון? זו שאלה טובה או לא? כן. שאלה זו תישאל בפרק נ"ט, שיש סיכוי שנגיע אליו באחד השיעורים הקרובים. בסדר? הבנת אותי עכשיו יותר? כן או לא? כן, יופי, בסדר. זה. כשאני שואל אם משהו מובן או לא, אני מתכוון ברצינות לשאול, והנימוס מחייב לענות. בסדר, אוקיי. טוב, כבר עשית את זה, בסדר. טוב, יש פה כמה יערות. שלום הרב. אם למצוי יש אנלוגיה ליש. אבדה עוברת במידה מסוימת לתחום העין, וכשנמצאת אותה אבדה חוזרת לתחום היש. תודה. כן, אני שמעתי פעם את הרב שלמה גורן, עליו השלום, זכותו הגן עלינו, אמן, שאמר שזה בעצם הסוגיה במסכת בבא מציעא בהתחלה, בדף ב' עמוד א'. יש שם ואמינה שמאי מצאתיה ראיתיה. מה פירוש הדבר? שמצאתי משהו, שראיתי אותו. כי אנשים אומרים, אני מצאתי. מה זה מצאת? לפי הלשון של בני אדם, ראיתי. אבל לא תפסת את זה ביד, זה לא נקרא מצאתי לפי ההלכה. אבל יש הווה אמינה, מהי מצאתיה, ראיתיה. אז הרב גורן היה מסביר את זה על פי דברי רשי שם, שלפי הסוגיה מדברת באבדה שנמצאת ברחוב של גויים שלא מחזירים אבדות. יוצא שהדבר אבוד מן המציאות. יוצא שכאשר ראיתי, יצרתי את הדבר. אז יש לי יצירת המציאות מכוח ראייתי, כי הדבר עכשיו ניצל. אז יש לו קיום. אז יש פה מעבר מן העין אל היש, נכון. והמשך. אם כך, זה אומר שכל בריאה מוצאת, כן, במרכאות את עצמה בזמן שמסכימה להיברא לעבור מעין ליש. תודה. אכן, כן, כי דבריך כן הוא. השאלה אם הרמב״ם היה אוהב את הסגנון הזה, אינני בטוח, אבל יש בזה אמת. כן. במיוחד שאותה סוגיה במסכת ראש השנה שציטטתי, שאומרת, כל מעשה בראשית לדעתה נבראו, ורשי כותב שם שעלם אם רוצים להיברא ואמרו הן, הרמב״ם לא הסביר ככה את הסוגיה הזאת, והוא מביא אותה במפורש, הוא מפרש את זה אחרת. טוב. ואל תתבונן, בואו נחזור, אם כן, לדברי הרמב״ם. ואל תתבונן בעניינים העמוקים הללו העלולים להיעלם מן המחשבות, בביטויים הרגילים, אשר הם הגורם הגדול להטעיה. כי ביטויי ההסברה מצומצמים לנו מאוד מאוד, בכל לשון. כלומר, יש לנו קושי לדבר. עד שלא יצטר לנו אותו העניין, אלא על ידי אי הקפדה בהסברה. ולכן כאשר רצינו להורות שאין השם רבים, אין האומר יכול לומר אלא אחד. זה הדרך שלנו לשלול את הריבוי. ואף על פי שהאחד והרבים מחלקי הכמות. כלומר, מצד אם היינו רוצים לדייק עד הסוף, גם את המילה אחד לא היינו יכולים להגיד, אלא השתמשנו במילה הזאת כדי לשלול את הריבוי. ככה אולי הרמב״ם יקרא את הקריאת שמה. ויסביר שמשה לזה התכוון כשאמר השם אחד, בא לשלול את הריבוי. ולפיכך נסכם את העניין ונדריך את המחשבה על אמיתת העניין באומרנו אחד לא באחדות. זה הדרך שלי, כלומר זה המינוח היותר מוצלח שמצא הרמב״ם כדי להגיד את זה, לכן, למרות שהוא מודה שהשפה ענייה בדברים האלה. כמו שאנו אומרים, קדמון. להורות על היותו בלתי מחודש. ויש באומרינו קדמון, מאי ההקפדה, משהו ברור וגלוי. כי לא יאמר קדמון, אלא למה שישיגהו הזמן, שהוא מקרה לתנועה שהיא שייכת לגוף. זאת אומרת, אתה אומר, השם קדמון. הרי הביטוי הזה הוא, מה זה לא מדויק? כי קדמון הכוונה שתמיד היה. אבל כדי להגיד תמיד היה, עצם השימוש בפועל עבר, זה מניח את המצאותו של הבורא בתוך הזמן חלילה. הרי הזמן הוא מקרה הנספח לתנועה, והתנועה מקרה נספח אל הנע, אל הגוף הנע. ולכן רק בחומר שייך לדבר על זמן. לכן אי אפשר להגיד תמיד היה על הקדוש ברוך הוא. אז זה ברור שזה באי הקפדה נאמר. זה רק כדי לשלול את היותו מחודש, זה הכל. ועוד שהוא מסוג הנספח, כי אומרך הקדמון במקרה הזמן, כי אומרך הארוך והקצר במקרה הקו. וכל אשר לא ישיגו מקרה הזמן, אין לומר בו באמת, לא קדמון ולא מחודש, כמו שלא יאמר במתיקות, לא עקום ולא ישר. כדי, המתיקות הזאת עקומה, או המתיקות הזאת ישרה. לא שייר. ולא יאמר בכל, לא מלוח ולא תפל. ודברים אלו לא נעלמו ממי שיורגל להבין את העניינים כפי המתתן. ובחנם בהשגת השכל, אותם, והפשטתו, אותם, ולא באופן הכללי אשר המילים מורים עליו. וכל מה שתמצא בכתובים בתאריו יתעלה. ראשון ואחרון, פסוק, כן? אני השם ראשון, ואת אחרונים אני הוא. אני ראשון ואני האחרון ומבל עדיי אין אלוהים. כל הביטויים האלה, הוא כמו תוארו יתעלה בעין ואוזן. כן, גם על הקדוש ברוך הוא אמרו שיש לו עיניים, נכון? יש עיניים לקדוש ברוך הוא? אין לו עיניים. אוזן יש לו? אין לו. והכוונה בכך שהוא יתעלה לא ישיגהו שינוי ולא יתחדשו לו עניין כלל, לא שהוא יתעלה נכלל תחת הזמן, שאז תימצא השוואה מסוימת בינו לבין זולתו ממה שתחת הזמן, ויהיה ראשון ואחרון. ואין כל הביטויים הללו אלא כלשון בני אדם. כך אומרנו, אחד עניינו שאין כיוצא בו. לא שעניין האחדות נספח לעצמותו, כפי שסוברים בעלי התארים החיוביים. עד כאן ברור? משהו לא ברור? כן?
אין תארים לא חיוביים ולא שליליים.
לפי זה גאה. אתה שואל פה שאלה יפה. לכאורה גם תארי השלילה יש בהם איזושהי בעיה. נכון? רגע, אבל הרמב״ם כן אומר תיארי שלילה. כן? הרמב״ם אומר שיש תיארי שלילה. השאלה למה הוא התכוון כשהוא אמר את זה. זה שאין תיארים חיוביים, אתה צודק. זה הרמב״ם אמר. לכאורה מתבקש מדברי הרמב״ם שאנחנו נשלול גם את התיארים השליליים, נכון? אבל הרמב״ם לא עשה את זה. ועליו יש ביקורת מצד המקובלים בזה, שאומרים שצריך לשלול גם את השליליים.
איזה תיארים הרמב״ם?
כל התיארים כולם. וזה אנחנו נראה כשנגיע לפרק נונטט. בפרק נונטט הרמב״ם שואל שאלה רצינית. אם אני לא יודע כלום ומשה רבנו לא יודע כלום, מה ההבדל ביני לבין משה רבנו? בסדר? שאלה עמוקה שנצטרך לעסוק בה בהרחבה כאשר נגיע לפרק נונטט, שהסיכוי להגיע אליו היום שואף למינוס 5. כן.
השם יכול לפשט את עצמו? כלומר, שהשם אומר, הוא ראה לפני לא ראו, זה כמו בעצם להכניס אותו מסוימים של זמן, זה כמו להכניס אותו...
אז זה דיברנו על זה. יש הרמב״ם בפרקים שדנים בפסוקים האלה, בירר את זה. כן? הרי אנחנו כאן בפרק נ"ז. מה שמוכיח שלפני הפרק הזה יש עוד 56 פרקים לפחות. ב-56 פרקים לפחות שקראנו, כי יש גם הקדמה ומבוא וכו', אז הרמב״ם מתייחס לפסוקים האלה של וראית את אחוריי וכו'. נכון? הוא הסביר אותם באופן שאינו סותר את השכל הפילוסופי. עיין שם היטב ודעת להמשך העניין. אבל שמה תאמר, אבל לא הייתי בשיעורים. א', מי מונע ממך לקרוא? ב', השיעורים נמצאים בארכיון של המכון. טוב, כן?
אמרת קדמון פרושו מה ששהיה.
כן.
זה בעבר, מה הכוונה
שלו? מה ו?
אמרת קדמון פרושו מה ששהיה.
היה, כן. היה זה מלשון עבר.
אוקיי. מה הכוונה של זה? ומדבר את זה בתקופות של דברים שעברו פעם.
כן, אז אומרים על הקדוש ברוך הוא שהוא קדמון. למה מתכוונים? אז הפשט של המילה קדמון, מי שאומר השם קדמון מתכוון תמיד היה. נכון? הבעיה היא שאי אפשר להגיד תמיד היה לקדוש ברוך הוא, כי היה זה מושג ששייך לזמן. לכן הוא אומר, המושג קדמון נאמר תוך כדי אי הקפדה. בעצם אנחנו מתכוונים רק לשלול את זה שהקדוש ברוך הוא מחודש, שהוא נברא או משהו כזה. אבל לא מתכוונים להגיד קדמון במובן החיובי של המילה, כי אז זה גם כן טעות. בסדר? טוב, עד כאן להיום. שלום.